אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום לכם, כאן מורשת חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפא לחינוך וזהות. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, הרב מתניה ידיד.
שלום.
אנחנו נמצאים בפרשת וישלח ורוצים ככה להכיר וללמוד את המפגש הזה שבין האחים. אנחנו מדברים על הרבה שנים שיעקב לא רואה את עשיו, ולפני שניכנס בכלל למאבק הזה בין יעקב לעשיו, העניין של מפגש בין אחים, שהרבה זמן לא ראו אחד את השני. מה זה אומר?
יש לנו הרבה דוגמאות בימים האלה למפגש בין בני משפחה שלא ראו אחד השני, שבעיניים שלהם כל יום זה שנה. וכאן יעקב ועשיו לא רואים אחד את השני 22 שנים, ויש כאן איזשהו מפגש שאמור להיות מאוד מרגש, אבל גם מאוד מאוד מפחיד. ובעצם אני חושב שאחים שלא נפגשים הרבה שנים, תמיד יש אלמנט של חשש במפגש הזה, מה נראה, איך הוא נראה. אתה יודע, החזל אומרים שבמפגשים בין יעקב לעשיו הם הרי השתנו בפנים. 22 שנה, אתה כבר לא נראה אותו דבר. מי יודע אם הוא היה מזהה אותו ברחוב?
כן, זה מזכיר את הסיפור של יוסף והאחים. גם שם, אף אחד לא מכיר את השני, חוץ מיוסף שמזהה אותם.
בוודאי, בוודאי, זהו דבר שהוא בלתי נתפס. ונדמה לי שאנחנו מצפים, כמו שאמרנו כבר, אחים זה תמיד כמו איחוי מחדש. יש כאן קרע, לא ספק בפרשה שלנו, יש קרע גדול. לפעמים הקריאה היא לא נפשית, אלא פיזית. האחים לא יכולים להיפגש, לא נותנים להם להיפגש. ופתאום הם מתאחים מחדש. אח ואחווה זה לא רק עניין ביולוגי. זה הרצון להרגיש אח. כמו שהפסוק אומר, נכון? טוב שכן קרוב מאח רחוק. אח זה לא עובדה ביולוגית, אני לא מרגיש בקשר קרוב אל אחים, אני לא עובד על הקשר הזה, אבל כשאחים נפגשים, יש לנו ציפייה שמשהו כאן יתאחה מחדש. הקרע שהיה, שוב יחזור ויהיה מחודש.
ואתה מדבר, ואני מיד ככה, הראש לי עובד על כל הקרע שהיה בעם, ועכשיו זה הולך ומתאחה, כי כשיש איזו צרה מסוימת, האחווה חוזרת ומתפרצת.
ולכן יש קרעים למשל, ואולי הדוגמה שקשה לדבר עליה, אבל היא נכונה, כשאדם קרוב נפטר, עושים קריאה. איפה וואו. עושים את הקריאה בבגד לפי ההלכה?
למעלה.
במקום שלא יכול להתאחות. כי ברגע שאדם נפטר, האיחוי הזה כבר לא קורה. הוא לא יכול לקרות. אבל קרע בין אחים ששניהם בחיים, תמיד אפשר לאחות אותו מחדש. זה לא קרע שאי אפשר לאחות. ולכן אנחנו נקראים אחים. אנחנו נקראים אחי. אח, אנחנו אומרים, סיפרו לי על אחד הרבנים הגדולים, בדיוק אתמול, שהוא מתקשר לטלפון ומוסגר להגיד אחי. ושאל אותו, הרב, זה לא מתאים שאתה אומר אחי. הוא אומר, זאת ההרגשה הכי קרובה שאני יכול. כשאתה אומר למישהו שהוא אח שלך, אתה נאבק עליו, אתה לא מוותר עליו. אז כשיש אחים בצרה, ואני חושב שאנחנו כולנו מתגייסים עכשיו למען הדבר הזה, יש לנו אחים בצרה, ואנחנו רוצים להתאחות מחדש, ולחזור ולחבר את החיבורים האלה.
אם מתבוננים על הפרשה, איך אפשר לאחות את הדברים? הרי יש כאן הכנה, אי אפשר סתם לבוא ולהיפגש. יש כאן משלוח של מלאכים שנפגשים ומדברים.
אני חושב שהפרשה הזאת מלמד אותנו איך לאחות קרעים. אני לא חושב שיש קרע גדול יותר מהקרע שבין יעקב לעשיו. עשיו מכריז ואומר, ברגע שיעברו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי.
הוא מתכוון ברצינות, אבל הוא עדיין אח שלו, איך זה עובד?
בדיוק, ההרגעת, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, רגע, אם הוא מתייחס אליו כמו איזה אח, אז לכאורה מה? לכאורה הוא אמור להתנהג אליו יפה. מה זה ההרגע? כן, יעברו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. זה דבר נורא והיום. ולכן הפרשה מלמד אותנו שבקרע כל כך גדול וכל כך קשה, אתה לא יכול להופיע בבת אחת בבית. אתה לא דופק בדלת ומופיע.
באנו אל אחיך, אל עשיו.
יפה מאוד. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו,
אחיו. גם עשיו וגם אחיו.
יפה מאוד. גם עשיו, ברגע הקשה ביותר, בסוף הוא קורא לו אחי. וגם יעקב, שהוא שולח בפחד ויראה, אל עשיו, הוא קורא לו עשיו, אחיו. לפעמים נדמה לנו שהקרע בינינו הוא קרע עצום וגדול, ואני חושב שהקרע והאיחוי הרבה יותר אפשרי, אבל יעקב אבינו מלמד אותנו איך מאחים קראים כשהם קיצוניים מאוד. אתה לא מופיע בבית ברגע אחד, אתה שולח שליחים. אתה אומר רגע אחד, אני בדרך, ואני רוצה לפגוש אותך, אבל אני לא שולח את עצמי קודם, אני קודם כל שולח מלאכים. אגב, איזה מלאכים? רשי במקום אומר, מלאכים ממש. לא שליחים, הוא שולח אליו מלאכים. הרבי מלובביץ' מסביר שיעקב שלח מלאכי עליון להודיע לעשיו שמבחינתו הוא גמר את עבודת הבירורים. הוא היה בגלות, ועשיו יכול לראות בזה מה? איזשהו תיקון אפילו של יעקב. זאת אומרת, יעקב מבין שהוא פגע בעשיו, והוא בעצם הולך לגלות, אי אפשר להתעלם מזה, יעקב בגלות.
הוא משלם מחיר.
הוא משלם מחיר מאוד כבד על המעשה שלו. הוא לא נהנה מטל השמיים ומשמן הארץ אצל לבן, להפך. ולכן יעקב בעצם אומר לו, תשמע, אני שולח לך מלאכי עליון, כי אתה יכול לקבל אותם, ואני יכול לשלוח אותם. יש בזה מסע מאוד חזק, שיש בינינו איזשהו שוויון עכשיו. ומיד אחרי זה, הוא מתכונן בעצמו. חלק מההכנות הם גם למלחמה.
למה בעצם יעקב כל כך חושש, וברגע שהוא שולח מלאכים, יש עליהם מצב לפיוס, אבל הוא מתכונן פה ממש לכל האפשרויות, זה לא רק לדורון ותפילה, גם למלחמה, דבר שלא קרה לנו פה לצערנו הרב, בהתכוננות שלנו, לא התכוננו.
לא התכוננו. ויעקב מלמד אותנו גם את החלק הזה, אני חושב, הוא לא חי בקונספציה או באשליות. הוא מתכונן להכל. הוא אולי רוצה לשלוח במידה מסוימת, אולי סוג של מודיעין.
נכון.
זאת אומרת, הוא שולח את המלאכים, אמנם הוא שולח אותם באופן ישיר לשיחות ישירות יחד עם עשיו.
טוב, אבל תמיד צריך איזה מתווכים חיצוניים,
בדיוק,
נכון?
בדיוק, כמו שאנחנו מכירים. יש מתווכים חיצוניים שאנחנו לא תמיד איתם בשלום, אבל הם מסייעים לנו כרגע. יעקב, אני אומר שוב, כשאני קורא את הפרשה הזאת בעיניים של מה שקורה היום, זה לא יאמן כמה יעקב יש לו אסטרטגיה, והאסטרטגיה שלו אומרת, אני חוזר לארץ כנען, אני לא מוותר על ארץ כנען. ארץ כנען היא שלי, בדיוק כמו שהיא של אחי כרגע. הוא יקבל את הר סעיר, אני אקבל את ארץ כנען. אבל כשאני מגיע לארץ כנען, אני בודק את המודיעין, אני עושה שיחות מקדימות, אני מתכונן למלחמה, ואני גם מתפלל. ואת החלק הזה אסור לשכוח, כמובן.
מה הסיפור של המלאך? זה היה תרחיש מסוים של זה מה שיקרה אולי במציאות?
אז בואו נעדכן את המאזינים על מה אנחנו מדברים. יש מלאך בדרך. יעקב נשאר לבדו. אני חושב שעצם המשפט הזה, ויוותר יעקב לבדו.
ההחלטות הכי קשות זה שאתה נשאר לבד, ואתה צריך לקבל את ההחלטה.
ברוך שכיוונתי לדבריך. זאת אומרת, הלבדו הזה כאן הוא לא רק לבד, כי כמו שרשי אומר על הפחים הקטנים, הוא חוזר על פחים קטנים, וזה צריך להבין בנפרד מה כל כך חשוב בדבר הזה, ולמה חזל רואים צורך לציין את זה. אבל השאלה שזועקת כאן, איך יעקב, שמתכונן לכל דבר, פתאום נשאר לבד? זה הרי לא בטיחותי. זה בדיוק. למה לא הולכים איתו? הרי תלמיד חכם שיוצא לדרך, כתוב בהלכה, צריך לקחת איתו שני אנשים.
כן.
שלא יישאר לבד אפילו רגע אחד. אם אחד צריך לצרכיו, אז יישאר איתו מישהו אחר. ואיך יעקב נשאר לבדו? אני חושב שזה הפתח הגדול של מה שאתה אמרת. יעקב יודע שהוא נושא באחריות הזאת לבדו. זאת אומרת, הקשר עם עשיו, הרי הוא הולך נכון, הוא בורח מעשיו, הוא בורח גם לבד. הוא נמצא לבד, והוא חוזר לבד. זו המטרה, וזו המשמעות. יעקב יצטרך להתמודד עם מלאך, ולא רק עם עשיו. מה המשמעות של הדבר הזה, שאלת? ההבנה הפשוטה של הפרשה היא, שזה בעצם איזושהי מראה נבואי, אלוקי, כמו שהרמב״ם.
זה היה בלילה.
נכון, שהיה בלילה, והרמב״ם כותב שאכן זה היה במראה הנבואה, ובעצם מדמה מלחמה שיעקב מנצח בה. יעקב אמור להתעורר איך? שמח, מאושר, נלחמתי.
אבל יש פצועים במלחמה.
נכון מאוד. יש פצוע.
כן.
אבל אתה אמרת נכון פצועים, כי הפצוע הזה זה לא יישאר רק אצלו. לדורות אנחנו נציין את המלחמה.
על כן לא יוכלו בני ישראל, וואו.
יש לנו כמה אבות ואימהות שפגשו ודיברו עם מלאכים והיו נביאים ונביאות. אין לנו מצווה שנשארה מהדבר הזה. וגיד אנשי, שיעקב פוגש את המלאך כאשר הוא לבד, הוא נלחם איתו עד עלות השחר. כי בעלות השחר זה זמן שמלאכים לא, המלאך הספציפי הזה כן. ובכלל, הם לא פועלים שלו, שם, כן. השליחות שלו מסתיימת. ויעקב מצליח להשאיר את המלאך איתו כל הלילה,
מבלי שם. והוא מברך אותו בסוף.
והוא מברך
אותו. זה הניצחון הגדול.
אני אגיד את זה יותר אפילו, יעקב מכריח אותו לברך אותו. אתה רוצה שאני אשלחך? תברכני. ואז יעקב מקבל שם חדש. אני חושב שלגיד הנשה יש משמעות מרחיקת לכת, אבל אני אגיד את זה רק בקצרה. גיד הנשה נמצא ברגל. זה לא הפעם הראשונה שאנחנו עוסקים ברגליים של הזוג הזה, יעקב ועשיו. מי לידתם? בדיוק, מה כתוב שם? וידו אוחזת בעקב. אחיו, זאת אומרת, יש כאן איזה החזקה של הרגל, והמלאך בא לפגוע ברגל של יעקב. ויש הזכור נוסף לרגליים האלה. נכון שהוא מיילד על ברכיו של אביו את מנשה ואפרים.
ההמשכיות.
נוסף ההמשכיות. יש כאן גם את המלחמה והמאבק, וגם את ההמשכיות. אם יש משהו שצריך להישאר לדורות, זה בדיוק הנקודה הזאת. יש לנו מלחמה, יש לנו מאבק, אבל יש לנו גם המשכיות.
ולכן הוא אומר לו, כשהוא מציע לו עשיו, בוא, תבוא איתי, אני העשיר, אני אדאג לך. תודה רבה, התנהלה לי איתי. מה הוא אומר שם? לרגל הילדים. נכון. הסיפור, אתה רוצה לפגוע בילדים שלי, בברכיים שלי, ברגליים שלי, בהמשכיות שלי? אני לא מסכים.
עכשיו, ההצעה הזאת נראית
טובה
יפה. כן. זאת אומרת, אם האחים האלה כבר נפגשו, אתה יודע, כתוב שם, וירוץ אליו, וישקהו. זאת אומרת, אתה, עכשיו, אם אתה לא קורא את זה בצורה צינית במחילה, רש"י אומר שבהלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמיו עליו באותה עת. זאת אומרת, יש פה רגע אמיתי, יש פה רגע בין האחים האלה, שאחד רצה להרוג את השני, ונאלץ לברוח 22 שנה האח האחר, ופתאום יש רגע אחד של כינות. שאל אותי מישהו היום על הפרשה הזאת, הוא אומר, עשיו, כשאני קורא אותו, הוא לא נראה כל כך נורא. זאת אומרת, הוא מגיע עם 490, זה לא משפט קל, אבל תראה מה קורה שם, איזה מפגש מרגש. כן. הוא מציע ללכת ביחד. מי מסרב לשלום הזה?
יעקב.
יעקב, הוא לא סרבן של השלום לכאורה. אבל אנחנו צריכים לקרוא את הפרשיות האלה, לאורך כל הפרשות האלה, והרב צבי יהודה בשיחותיו גם מדגיש וחוזר ומדגיש, אין כאן רק סיפור של משפחה, יש כאן סיפור של עם. יעקב יודע שהליכה משותפת עם עשיו,
מסוכנת.
מסוכנת ויש לה השלכות. אנחנו יודעים מה יצא מזרו של עשיו, בסופו של דבר נולד לו איזה ילד קטן שקוראים לו עמלק. והילד הזה יעשה צרות קשות מאוד לעם ישראל. ולכן יעקב יודע שהשלום הזה הוא שלום מדומה. הוא לא נשבע בדבר הזה. הוא אומר לעשיו, תלך, אני הולך לאט, אתה הולך מהר, לי יש זמן, או כמו שאנחנו תמיד רגילים לומר, עם הנצח, לא מפחד מדרך ארוכה. ויעקב מדגיש את זה כאן בפרשת השבוע שלנו.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת, יחד עם הרב מתניה הידיד, ואנחנו רוצים לחזור אל הפרשה שלנו, אל וישלח, ללמוד את התובנות ממה שקורה שם. ואכן זה טבעי שיעקב חושש, מפחד מעשיו, כי הוא מקבל את המודיעין כפי שדיברנו. אבל יש כאן ביטוי קצת כפול, שהוא לא מובן. כלומר, יש תחשה של אדם שצריך להתכונן ובצורה מסודרת למערכה, אמרנו שהוא נערך גם למלחמה. אבל כתוב כאן, וירא יעקב מאוד, יש כאן את המאוד הזה, ויצר לו. יש פה יותר מדי ביטויים של פחד. זה לא מתאים ליעקב, הרי הוא כבר התמודד עם לבן, והוא הצליח, ויש מלאכים, ויש הבטחה של הקדוש ברוך הוא, הוא שמלתיך בכל אשר תלך. מה קורה פה?
וירא יעקב מאוד, כמו שאמרת, ויצר לו. יעקב פוחד להיהרג, והוא פוחד להרוג. אני חושב שהפחד הכפול כאן, וזה אולי הדבר המודגש, ואני חושב שהפחד הזה יש בו משהו נפלא. כי הפחד שמפגש בין אחים לא יהיה נכון, ולא יהיה טוב, ולא יהיה מדויק. מילא כשאתה הולך לאדם שהוא אויב, אתה הולך לאדם שהוא אויב, אז אם הוא אויב שלך ורוצה להרוג אותך, אז הקם להורגך, השכם להורגו. אבל מה התורה אומרת על הבא במחתרת? התורה אומרת שאם אדם מגיע לביתו של מישהו באמצע הלילה, מותר לכל אדם להרוג את הפורץ הזה, כי אם בעל הבית יעמוד מולו, הוא יהרוג אותו. אז הוא נקרא עודף. ואם כן, אז מותר לו להרוג אותו. אבל התורה אומרת שאם מדובר באב ובנו למשל, אסור להרוג אותו. כי גם אם הבן יעמוד כנגד אביו וירצה לעצור את הגניבה, האבא לא יהרוג את בנו ולהפך. זאת אומרת, במפגש בין אחים, החשש שמשהו שם יקרה לו טוב, יש לזה השלכה מרחיקת לכת. זאת אומרת, באופן פשוט בפסוקים, יעקב אבינו מפחד מאוד מהמפגש הזה, לא רק כי הוא מפחד מעשיו, כי הוא מפחד שיהיה פה מלחמת אחים. זה הפחד הגדול שלו. הוא ירא מאוד, הוא חוצה את המחנה לשני מחנות, הוא עושה הכל, גם להגן על עצמו, וגם שלא יקרה משהו שהוא קרוב אפילו לאיזושהי מלחמת אחים.
תשמע, זה קצת ככה לוקח אותי למקום נוסף. כתוב בפרשנות שוירא יעקב מאוד כלפי עצמו, ויצר לו כלפי האחרים.
נכון.
שמה ירגו אחרים. ויש כאן באמת ההשלכה הזאת. כלומר, ברגע שאתה נכנס למלחמה, יש חשש שגם אחרים ייפגעו. ולא רק במלחמה רגילה, אלא גם במלחמה של ויכוח. ברגע שאתה מתחיל ויכוח, ואתה, דיברנו קודם על הקרע בין האחים, אז זה לא רק בין שני מנהיגים. זה נותן השלכה של שמה יהרגו אחרים, שהם גם האחרים ייכנסו לתוך הוויכוח הזה, והמצב מסוכן.
כמעט אני רוצה לומר בין שני עמים.
נכון.
זאת אומרת, יש לזה השלכה מרחיקת לכת גם לדורות, וגם בדורותיהם של יעקב ועשיו. בעצם יעקב ועשיו מלמדים אותנו דבר מאוד מאוד חשוב, בסופו של דבר שניהם עושים את זה. לא רק יעקב, אלא גם עשיו בהקשר הזה. הם לא יכולים לחיות ביחד. הם לא יכולים, הם פשוט לא מסוגלים לחיות ביחד, והם מבינים את זה. אז מה הם עושים? הם מחליטים להיפרד. זה אמירה מאוד קשה. ובכל זאת, תראה מה קורה בסוף הפרשה. סוף הפרשה, אחד הפסוקים האחרונים בפרשה שלנו, שאני חושב שאולי לא כך שמים לב לזה. כתוב שיעקב הרי נפרד מעשיו, הוא הולך להר סעיר, והוא הולך יעקב מגיע לארץ כנען. אבל למה עשיו הולך למקום אחר? מפני יעקב אחיו.
אחיו.
נכון. הוא מבין שהם לא יכולים לחיות ביחד, הוא מבין שהחיים ביחד יהיו מורכבים לשניהם, ומחליטים בעצם להיפרד.
זה מזכיר את הסיפור של אברהם ולוט?
ושל גם ישמעאל בסופו של דבר. ויצחק.
אבל שם ההפרדה של אברהם ולוט הייתה מתוך הסכמה.
אז אני אומר שוב, יש כאן בעצם שני אחים שמגיעים לפגישה, הרי למה צריך להיפגש? שישארו לבד. הם מגיעים לפגישה, וירוצה לה, וישקעו, בסופו של דבר, אחרי הפחד הגדול, הפגישה, אני חושב שהיא הרבה יותר טובה ממה שהוא יכל לצפות לה. יש לה הצלחה אדירה. אז אם יש הצלחה אדירה, כמו ששאלנו, למה לא ללך ביחד? הפחד לא רק ממה יקרה עכשיו. הם יודעים שיש משהו, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. יש כאן משהו מתחת לפני השטח, והמשהו הזה יתפרץ יום אחד. אז מה עדיף לעשות? עדיף לא לחיות ביחד, להיפרד. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אחים, זה דבר נורא והיום. אבל כבר אמרנו שאנחנו לא מדברים כאן רק על אחים. אנחנו מדברים כאן על עם, על מדינה, על עמים. ויכול להיות שעמים צריכים גדר ביניהם. ולפעמים זה דבר בריא.
בוא נדבר על הפחד. הפחד זה אינסטינקט בריא או לא בריא. עד כמה צריך לפחד? בסופו של דבר, אדם, כן, אם נמצא בסכנה, הוא צריך לפחד. אבל איתם מדי גם לפחד, זה גם מסוכן.
בהחלט. עד כדי כך שכתוב במפורש, יש פסוק נפלא שאומר, פחדו בציון חטאים. בספר ישעיהו, אז כתוב, אחזה רעדה. פחדו בציון חטאים, אחזה רעדה. זאת אומרת, מי שמפחד יותר מדי ורועד יותר מדי, יש לו איזה חטא. עכשיו, מבחינה מעשית, ברור שלפחד זה דבר טוב. כי אם אתה מפחד, אתה גם לא מסתכן יותר מדי. זה אינסטינקט שנמצא אצלנו בתוך המחשבות שלנו. כן. ובכל זאת, אני רוצה להגיד שמבחינת הפרשיות שלנו, פחדו בציון חטאים פירושו, האדם לא בוטח, הוא לא מאמין מספיק. ואתה, כמו ששאלת מקודם, רגע, יעקב מקבל הבטחות, איך הוא פוחד? אבל בעצם הפחד יש לו משהו גם אלמנט חיובי. ואני רוצה רגע לדבר איתך, אולי זה מפתיע במידה מסוימת. יש אלמנט מאוד מאוד חיובי לפחד וליראה. אני מזכיר לך שאצלנו ביהדות יש מושג שנקרא יראה.
יראת העונש אפילו.
יראת העונש.
פחד.
יראת הפחד, אני פוחד מלקבל מכה.
כן.
האם ילד שאומרים לו, אם אתה תיגע שם שוב, אתה לא תוכל לשחק במשחק, הוא בוודאי שהוא מפחד לגעת שם, כי הוא לא רוצה לאבד את המשחק. אז יש מושג של יראת העונש. אבל גם באינסטינקט הכל כך בסיסי הזה, יש משהו שמרומם אותנו ומעלה אותנו. איך זה יכול להיות? כי כשאני יודע מה גודל הדבר שבו אני מתעסק, כשאדם עובד במקום שמפתח משהו, אבל יש בו גם סכנות, הוא עובד באיזה מקום ביטחוני מאוד מאוד חשוב, למשל, הוא יודע שכל טעות שלו יכולה לפוצץ פה משהו, אבל הוא גם יודע שהוא עושה דבר חשוב. כשאדם לומד תורה, הוא יודע שהוא עוסק בדברים הגדולים ביותר שיש.
יראת הרוממות, כפי שקוראים לזה?
בדיוק. זה יראה מתוך הבנה עמוקה של איזה דברים אני מתעסק איתם. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל להתקרב להר סיני, הוא מזהיר אותם שוב ושוב ושוב, ומכריח את משה לרדת מהר סיני ולהזהיר אותם עוד פעם, שלא יתקרבו להר. למה? כדי ליצור בהם איזושהי יראה נכונה כלפי הדברים הגדולים. אדם שלא מפחד, אין לו יראה כלפי אנשים מבוגרים. אתה יודע, יש חברות ויש מגזרים שיש כבוד גדול מאוד לאדם המבוגר. מה זה אומר? זה יראה שיש בה כבוד גדול. אני מבין איזה חוכמת חיים יש לו, ולכן יש לי יראה מסוימת ממנו.
היראה הזאת והפחד הזה, כשאתה מדבר על העניין של משהו בסיסי אצל האדם, עד כמה זה בסופו של דבר משפיע על ההתנהלות היומיומית, כי אתה לא יכול כל הזמן לחיות בפחד. זה מחלחל, ואז האדם הוא לא נמצא במצב של בריאות. בוא תיקח משל למצב של מלחמה. כן, עד כמה אני צריך לפחד, ועד כמה אני צריך להגיד, רגע, בוא לא להגזים.
יפה, אז חובות הלבבות, רבנו כן. מחיי, כותב משפט שמצטטים לו הרבה, והוא נפלא. הוא אומר, מן הזהירות שלא להיזהר יותר מדי.
יפה.
ממש. כשאדם נוהג, וכל הזמן נזהר, הוא לא מתקדם לשום מקום. אתה יודע שתמיד מספרים אנשים שעוברים טסטים, שהם נכשלו על זה שהם נסעו לאט מדי.
כן.
מה הסכנה? תסע לאט. מה הבעיה? לא, אתה לא יודע לנהוג. אתה נזהר יותר מדי, זה אומר שאתה בחרדה, אתה בחששות. לכן חובות הלבבות אומר, גם בתורה, גם במצוות,
אדם ש... גם מדברים רוחניים?
יפה. השאלה, אנחנו מדברים על פחד, אפילו, אתה יודע, אתה הולך ברחוב, פתאום אתה שומע נביחה גדולה מאיזה מקום, אתה מסתכל מיד לראות אם יש איזה כלב גדול. אתה מפחד מניתוח רפואי, אתה מפחד ממשהו. אבל הרב קוק דיבר, הוא אומר, הפחד הגדול יותר מכל הפחדים כולם, זה הפחד הרוחני.
מה המהות שלו?
בדיוק, מה זה פחד רוחני? איך אדם יכול מבחינה רוחנית לפחד? הרב קוק, מה הרב קוק, יש לו מאמר נפלא שנקרא הפחד. זה שם המאמר, הפחד. ובואו מדבר על זה שאנשים, בגלל שהם לא מאמינים במעלתם הרוחנית האפשרית, מפחדים לעלות מדרגות.
וואו.
זאת אומרת, הם לא מאמינים שהם מסוגלים. אני אספר לך משהו קטן בהקשר הזה. קטן. התפללנו למען החטופים. התפללנו למען השלום בארץ, למען זה שנעשה מה שצריך לעשות. והתפילה הייתה לקראת חצות, הלילה. עמד איתנו רב גדול שם, אדם שנחשב גם מקובל, ואומר לנו, בחצות הלילה, אומר, טוב, הגיע חצות, בואו נעשה תיקון חצות. עכשיו, ידידיה, רבים איתנו לא עושים תיקון חצות. תיקון חצות נשמע משהו של מקובלים. והוא רואה שאנשים מתחילים להתפזר, ואנשים מסתכלים אחד על השני ולא נעים להם. ואז הוא לוקח את המיקרופון ואומר את הדבר הבא. אני יודע שרבה מכם לא עושים תיקון חצות כל לילה, ואני יודע עוד יותר שאתם חושבים שזה לא קשור אליכם. שזה לא למעלתכם. אתם מפחדים.
מדהים.
ואתם מפחדים לא נכון. זה מתאים לכם. אנחנו עכשיו בחצות הלילה, בכותל המערבי, בואו נגיד תיקון חצות ביחד. ופתאום אתה מגלה שתיקון חצות זה קינות, זה פסוקים, זה תהילים. ואתה בהחלט יכול להגיד את זה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת, חבותה יחד עם הרב מתניה ידיד, ואנחנו רוצים להתקדם בפרשה לעניין של חטיפת דינה. מאוד אקטואלי, ואפשר להבין את הדברים מתוך המבט שלנו היום. אנחנו רואים את המבצע הזה של האחים, כן, שמעון ולוי, שהם מחלצים את דינה משם. והעניין הזה הוא באמת ככה מבצע הירואי, אמנם יעקב קצת כעס, תכף ננסה להבין על מה הוא כעס, אבל רואים את האחריות הגדולה של האחים כלפי האחות.
כן, בהחלט יש כאן סיפור קשה מאוד, יש כאן ותצא דינה בת לאה, ככה נפתחת הפרשה, וחזל רואים בזה איזושהי יציאה לראות עולם, להיות אולי חלק, לראות אנשים, לפגוש, אבל בוודאי שזה נעשה בתמימות, זה אין שאלה. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב, לראות בבנות הארץ. היא יוצאת לראות, אבל מאוד מדויק, בבנות הארץ. היא לא מחפשת חתן, היא לא מחפשת שום דבר אחר. היא לפי מה שאנחנו יודעים בפשט של הפסוקים, היא בת יחידה כזאת.
נכון.
היא יוצאת לראות בנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמו, ויקח אותה, וישכב אותה, ויענר.
יש כאן חטיפה. ויש גם
עינוי.
נכון.
ויש כאן חטיפה ועינוי, ופתאום הפסוק הבא מתאר איזה רומנטיזציה של זה, ותדבק נפשו בדינה, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה, כאילו המעשה שנעשה נשכח, ועכשיו יש פה איזה רומנטיזציה של כל הסיפור. הדבר הזה מקפיץ את אחיה. ואת יודע מה זה נראה לנו? מאוד טבעי. זאת אומרת, יש פה איזה תרגיל שהם עושים על כל העיר הזאת של שכם. אני הייתי קורא לזה נקמה. זאת אומרת, הם רוצים לנקום בעיר שכם, במעשה שהם עשו.
כלומר, לא רק בשכם בן חמור, אלא בכל העיר שהיו שותפים למעשה.
במה הם היו שותפים? הם היו שותפים בעצם בזה התרבות, זה נראה להם הגיוני, נראה להם נכון. זאת אומרת, שיכולים לקחת כל מי שאתה רואה ולענות, ואחרי זה גם להתחתן ולאהוב, למה לא? והדבר הזה מקפיץ מאוד את אחיה. עכשיו, הדבר הזה, הוא, כשאנחנו קוראים אותו, הוא נראה לנו מצד אחד, אולי הגיוני במידה מסוימת. זאת אומרת, לא יכול להיות שככה אתם מתנהלים ומתנהגים, ומצד שני, מאוד חריף. הם הורגים כל זכר בשכם. דבר שנראה מאוד חריף. וזה מביא אותנו לנושא של קנאות. בסופו של דבר נעשה כאן מעשה שבימינו היינו קוראים לו לא מידתי. זאת אומרת, אם שכם בן חמור עשה מעשה, קחו אותו, תעשו, תשפטו אותו ותעשו. מה בעצם כל כך קשה בקנאות, ולמה יעקב אבינו מוכיח את בניו ולא אוהב את מה שהם עושים? אגב, האם יעקב אבינו אולי חזר בו? הפרשה מסתיימת בדיון בין יעקב לבין הבנים ללא מסקנה. הם אומרים לו, החזונה יעשה את אחותינו, וזהו,
שקט.
שקט.
אבל אפשר לבדוק את זה, בברכות שלו, שם אתה רואה בדיוק...
לא חזר
לא
בו.
לא, בדיוק, הוא זוכר הכל.
אפילו במילה, בדיוק. שמעון ולוי, אחים, אחים, שוב, כלי חמאס מכורותיהם. זאת אומרת, יעקב אבינו לא רק שהוא לא חוזר בו, הוא עד סוף חייו נושא אותם. את זה, ומוכיח אותם בימים האחרונים שלו. זה מה שהוא מזכיר את נעשה שלו.
אבל מה הפריע לו? והוא מדבר על אכלתם אותי, כאילו, נכון. איך התייחסו, זה שיקול.
אז אני רוצה להגיד שני צדדים של המטבע הזאת. צד אחד של המטבע, הקנאות היא רעה, כי היא לא עוברת בכלים הרגילים. אין כאן משפט, אין כאן דין, אין כאן חכמים שיושבים וחושבים מה נכון לעשות ואיך נכון לעשות. אתה לוקח את החוק לידיים, ובעצם מנהל את האירוע לבד. אתה לא שואל, אתה לא מתייעץ, אתה עושה לבד. למה שמעון ולוי לא שואלים את אבא שלהם? למה לא להתייעץ? מה הדבר נכון לעשות? הרי זה הדבר המינימום. הם יודעים למה הם שלא שואלים את אבא שלהם.
הוא יעצור אותם.
בוודאי, הם יודעים מה דעתו על זה. אבל הם לא מוכנים. וזאת הבעיה של קנאות. קנאות לוקחת אותנו לקצה ואומרת, אני יודע מה נכון יותר טוב מכולם. אני זה שפוסק את הדין, ואני גם זה שמבצע.
אבל הוא מדבר על הדרך, כלומר, על העניין של להחזיר את דינה, שזה ברור. אבל כל הבעיה, ורואים את זה גם היום, העניין של ההסברה. זה שאתה צודק זה בסדר. השאלה, מה אתה עושה שם, מה הדרך, ואיך גם זה ייראה אצל הצד השני.
אז אני רוצה להגיד בעדינות, בסדר?
כן.
קיים ויכוח היום, גדול וחזק מאוד. כמה צריך להתחשב במתי מספר, ונאספו עליי, ויקוני, ונשמדתי אני וביתי. זאת אומרת, כמה צריך להתחשב באומות העולם? האם אנחנו יכולים לעמוד לבד כנגד האירוע שבו אנחנו נמצאים, או שכדאי מאוד לקחת את מי שהוא בן בריתנו ולהתייעץ איתו ולהתחשב בדעותיו. זה ויכוח לא פשוט, וויכוח פנימי עמוק. יעקב אבינו מצדד בכך שאתה צריך להסתכל על המציאות באופן ריאלי, לראות מה יש מסביבך, לראות האיומים ולהתנהל על פיהם. אחרי דינה, שמעון ולוי, מה פתאום? אם אנחנו לא נעשה מעשה כאן, אם אנחנו לא... אני יודע מה, נגיד את זה בשפה הדינה, נשטח את שכם. אם לא נעשה את זה, זה לא, 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 כל הזמן, להפך, אז נאספו עליי ויקוני. אתה יודע, יש שאלה הלכתית מאוד מאוד יפה.
ההרתעה.
ההרתעה, בדיוק. יש שאלה הלכתית מדהימה, על חולה שמגיע לבית חולים. ואחד הרופאים אומרים, חייבים לנתח אותו, אם לא ננתח אותו, הוא ימות. ואילו הרופא שני בא ואומר, אוי ואבוי, אם תנתחו אותו, הוא ימות.
הוא ימות, וואו.
ואז אתה עומד בעצם, מה עושים? אחד אומר, כן ננתח, אחד אומר, לא ננתח, וכל אחד אומר, שאם לא תעשה את מה שהוא אומר, הוא ימות. בהלכה אנחנו לפעמים נוקטים, בשב ועל, תעשה, עדיף. עדיף. אם אתה יכול להרוג בידיים, אולי עדיף שלא תיגע, כי יש רופא אחר שאומר שעדיף לא לגעת. ויעקב אבינו אומר לילדים שלו, ולבנים שלו, אתם חושבים שאתם הצבא הגדול והחזק ביותר. אתם חושבים שאתם יודעים מה נכון. לעתים, אתם צריכים להסתכל מסביב, לראות את האיומים הגדולים שיש מסביבכם.
יש עוד שיקולים נוספים.
עוד שיקולים. ולכן, הקנאות מצד אחד, אנחנו אוהבים אותה, כי לפעמים היא פורצת את כל הגבולות ועושה את המעשה הנכון, ולפעמים היא המסוכנת ביותר.
אז בואו נקפוץ לקנאות אחרת, של פנחס.
כן, שם הוא מדבר על קנאות בלי זה.
מקבל פרס. הקדוש ברוך הוא מצדיק אותו, למרות שהייתה קנאות מאוד גדולה.
אני רוצה לתת לך מבט אחר על הסיפור הזה. אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא נותן לו פרס. אני חושב שהוא לעיני כולם נותן חותמת על המעשה הזה. ואם הוא לא היה נותן חותמת, פנחס היה במקום קשה ורע מאוד.
כל החיים שלו.
כל החיים שלו. זאת אומרת, פנחס מחכה לחותמת האלוקית על המעשה שלו. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר במפורש, פנחס, בן אלעזר, בן אהרן הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. זאת אומרת, גם קנאות טובה, בסופו של דבר תצטרך חותמת אלוקית.
זאת אומרת, זה היה מקרה יוצא דופן, אבל לא הייתה ברירה, והייתי פירוש מאוד יפה, ונתתי לו את פרטי שלום, זה העניין של הכהונה, זה לא פרס. זה אלא? פשוט עניין של להחזיר אותו למצב של המתינות, של השלום. הוא פרץ את הגבול של השלום, עכשיו צריך להחזיר אותו למציאות של שלום. השלום שהוא מקבל פה, זה החזרה למצב הנורמלי.
אז אני רוצה להרחיב את זה רגע אחד. יש לנו דברים שאנחנו נאלצים או צריכים לעשות. והדברים האלה לפעמים הם מאוד קשים ומשפיעים עלינו מאוד. בוא ניתן לך דוגמה. דוגמה כללית. עיר הנידחת. עיר הנידחת זה עיר שרובה עובדי עבודה זרה, והתורה בעצם אומר, צריך להשמיד את כל העיר הזאת. לשרוף את שללה באמצע הרחוב ולהשמיד אותה. הדבר הזה הוא מצווה, ובגמרא כתוב, לפחות לאחת הדעות, שלא היה ולא יהיה, לא יהיה דבר כזה. ובכל זאת יש מצווה כזאת. אתה יודע מה התורה כותבת מיד אחרי זה? מה קורה לך כשאתה משמיד עיר שלמה? זה הדבר הנכון לעשות. האם זה לא משפיע עליך? בוודאי שזה משפיע. לכן התורה כותבת מיד אחרי זה, ונתן לך רחמים וריחמך.
זה יופי.
התורה מכירה בזה שלפעמים אתה צריך לעשות דברים קשים מאוד, כי זה הדבר הנכון לעשות. אם אתה חושב שזה לא משפיע עליך, אתה טועה. ולכן התורה כותבת מיד אחרי המעשים הקשים, כמו קנאות, כמו השמדה, כמו... אם אתה לא תטפל בעצמך אחרי זה, אם אתה לא תכניס רחמים לתוך החיים שלך, בסוף אתה תהפך להיות אולי מתאכזר על הרחמנים. וזה מסוכן מאוד. ולכן התורה בעצם אומרת, גם כשקנאות היא נכונה, ונתתי לו, כמו שאמרת, את בריתי שלום. לכאורה שלום זה ההפך מקנאות. לא. פנחס עשה את המעשה הנכון, את הדבר הנכון, ולכן מגיע לו את ברכת השלום. כשאתה תשמיד את עיר הנידחת, אתה תקבל רחמים כי עשית את המעשה הנכון.
כשמדברים על קנאה וקנאות, יש קשר, האותיות אותן אותיות.
זה לכאורה קנאה וקנאות רחוקות אחת מהשנייה. אבל במדרש תנחומה, על פרשת נוח, יש משהו מעניין מאוד, בדיוק על קנאות וקנאה. כתוב שם בתחילת פרשת נוח, והרבה דנים, למה זה מופיע בתחילת פרשת נוח, איך זה קשור? שהתורה מקנה. איך זה קשור? שאדם שלומד תורה הרבה, ופתאום עובר לעסוק בדברים אחרים, כתוב שהתורה מקנאה לו. וכאן זה במשמעות הכפולה. היא גם כאילו מקנאה על זה שהוא הלך לאיזה מקום אחר, ומצד שני, היא גם קנאת השם צבקות. זאת אומרת, אדם שעוסק בתורה וברצינות, ופתאום הולך למקום אחר, יש סיבה שלקנא לו. לכן קנאה זה תמיד מקום שהוא לא שלך. הוא לא שלך, כשאתה מקנא במישהו אחר, אתה בעצם רוצה את מה שיש לו. לכן לקנא וקנאות זה תמיד פוגע במישהו אחר. לעתים זה נכון, לעתים זה לא נכון. עד כדי כך, שהתורה מדברת על, למשל, הנקמה, היא נאלצת. היא נאלצת לשים שם השם לפני ואחרי ובדברים נוספים. לכן המידות האלה מצד אחד הן חשובות, הן מאוד נדירות, ורק אנשים גדולים יכולים לעשות אותם.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, אנחנו ממש לקראת סיום, רוצים עוד איזה רעיון, עוד סיפור השעה שנלך איתו.
אז הסיפור של היום, אמנם אנחנו קרובים יותר לחנוכה, אבל הסיפור הוא דווקא על צהרי צום תשעה באב, וזה תמיד עוסקים שם בגאולה, והסיפור על החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, בעיר קונסטנטין שבאלג'יריה, הוא מהלך שם בצהרי תשעה באב, ופתאום הוא רואה מראה שמאוד הפתיע אותו, מאוד הפליא אותו. הוא רואה נשים ששוטפות הבית וצובעות את הבית ומתכוננות כמו שמקובל וכמו שידוע לגאולה, והוא שואל את המערך שלו, תגיד לי, מה הם עושות? תשעה באב, עכשיו שוטפים את הבית, עכשיו צובעים את הבית, מה הם עושות? והמערך משיב לו, יפה מאוד, הוא אומר, ככה מנהג שלנו, הנשים מצפות ומקוות שהמשיח יגיע היום, ממש, ולכן הן מתכוננות לקראתו, ומחצות היום הן מתכוננות ומכינות את הבית לקראתו, כמו שמוכר וידוע. החידה מאוד לא אהב את זה. והחידה אומר לו, חייבים לבטל את המנהג הזה, מה זה המנהג הזה? אנחנו עדיין ממילא מוצאי תשעה באב, אבל בתשעה באב עצמו להתחיל לצבוע ונקות הבית, הוא ביקש להפסיק את מעשיהם, והמערך שמכבד מאוד את הגדולה, אחד מגדולי הדור החידה, אומר לנשים להפסיק לשטוף ולצבוע את הבית. ואנשים מקשיבות, הם הפסיקו לצבוע ולשטוף. והשמועה הזאת פושטת בכל העיר, וכולם מפסיקים. והחידה אומר, תיקנתי תיקון גדול. לאחר התפילה, האחידה חוזר מבית הכנסת, והוא שם לב שהוא עובר ברחוב, האנשים הן מזדודדות ומצביעות עליו. אז הוא שואל את המערך, תגיד לי, מה הן אומרות, מה קורה פה? אז אשיב לו המערך את הדבר הבא, הן אומרות שהרב מירושלים אמר שהמשיח כבר לא יבוא היום.
אוי ואבוי.
הוא לא יבוא השנה. אחידה מיד מבין את הטעות שהוא עשה, והכריז, טעיתי בדברי הכותבים, חייבים לשפץ את הבתים. אם נהגתם לשטוף חדר אחד, תשטפו עכשיו את כל הבית. נהגתם לצבוע חדר אחד, תצבוע עכשיו את כל הבית. אולי בשל כך יבוא המשיח כבר השנה. ולסיפור הזה יש כמובן השלכות גדולות, ויש לו גם צד שני של המטבע. אז קודם כל הסיפור הזה קודם כל נפלא, כי אתה רואה את האמונה הפשוטה והתמימה שהמשיח יכול לבוא כל רגע. במקום אחר לחלוטין, לא באלג'יריה, אלא ברוסיה, בעיר שנקראת קוריץ, מפורסמת, עיר של חכמים וחסידים. אז בבית המדרש הוא מלא מפה לפה, יש כמה דרשנים, דרשנים שמגיעים, אתה יודע, מגיעים לשם, ככה מספר הסיפור החסידי, מגיעים לשם יהודים קשיים. זה בית מדרש של אנשי מלאכה. ואנשי מלאכה פשוטה, רצענים, סנדלרים, ואנשי אדמה, ואנשי מראה, והוא כל כך, כל כך שמח לראות את האנשים מגיעים לבית הכנסת, ומגיעים כל מיני דרשנים, ויש שני סוגי דרשנים, כך מספר הסיפור החסידי. דרשן אחד, זה דרשן שאומר להם, תתחזקו יהודים, תתפללו והכל, ודרשן שני מספר על חטאים קשים שהם עושים, ועל דברים מאוד מאוד שמרחיקים את הגאולה ואת המשיח. ופעם אחת באמת הגיע דרשן כזה, ודרש בפני היהודים את כל החטאים שהם עושים, ואתם לא מתפללים כמו שצריך, ואתם לא לומדים כמו שצריך, וגיהנום מחכה לכם וכו', ואתם אם לא תתחזקו עכשיו, הכל יקרוס עליכם ויפול. רבי פנחס מקוריץ רואה את היהודים, רואה את הדרשן, ומחליט לעשות הפסקה ולעצור את הדבר הזה. הוא אומר לו, ניגש אל הדרשן, אומר לו בלחש, עוצר אותו שנייה, ואומר לו בלחש באוזן את הדבר הבא. דרשן יקר, תראה את היהודים האלה. אתה רואה את ההוא בלי הנעליים, אתה רואה את ההוא בלי החולצה, אתה רואה את זה שמזיע ועדיין כל עבודת היום ניכרת עליו. לאן הוא הלך אחרי העבודה? הוא הלך לבית שלו לשתות ולאכול? הוא הלך לשתות משהו חם? הוא הגיע לפה, לבית המדרש, לבית הכנסת. למה אתה חושב שהוא הגיע לפה? ואז אומר לו בפנחס מקוריץ, זה מסירות נפש. האם המסירות נפש הזאת לא שווה לקרב את הגאולה? האם מגיע ליהודים האלה פה שיגידו להם שאולי יש להם גיהנום? אומר רבי פנחס מקוריץ, היהודים הקשרים והתמימים האלה, הם אלה שמקרבים את הגאולה. מי שמגיע אחרי יום עבודה מפרך לבית הכנסת, כמו אותם נשים שמנקות את הבית, הם מאמינים שבעזרת השם הגאולה קרובה.
הרב מתניה ידיד, ראש מכסיפה לחינוך וזהות, תודה רבה לך.
תודה.
כאן ידידיה תנעמי, עוד נשוב וניפגש בחברותה הבאה בעזרת השם.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.